ספר נצח ישראל, פרק נון. בעמוד קוף צדי בית. התחלנו קצת לדבר, אבל ממש לא התקדמנו הרבה בשורות. נחזור על הנושא. ההפרש שיש בין העולם שלפני הגאולה לבין העולם של הגאולה, מצאנו אצל חכמי התלמוד שתי שיטות עיקריות, רבי יוחנן ושמואל. רבי יוחנן אומר, כל הנביאים לא ניבאו אלא לימות המשיח. כלומר, כל הדברים האדירים, האל-טבעיים שמתוארים בנביאים, עתידים להתרחש בימות המשיח. מסקנה, ימות המשיח זו תקופה ניסית. לעומתו עומד האמורה שמואל, האומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, ואם כן, התקופה המשיחית היא נבדלת מהתקופה שלפניה בבחינה פוליטית בלבד. זאת אומרת, יש עצמאות מדינית. זה עיקר עניינו של ימות המשיח, עיקר עניינה של התקופה המשיחית. המהר"ל מסביר שגם לדעת שמואל אין הכוונה שרק יהיה שינוי פוליטי. השינוי הפוליטי גורר בעקבותיו גם שינוי רוחני, וגם גורר בעקבותיו שינוי של סדרי העולם עד כמה שהטבע נותן שזה יהיה. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שהטבע בימינו הוא טבע מקולקל, וצריך לשוב אל הטבע בשלמותו. האמת היא, רואים את זה גם בימינו, שיש היום מספיק כסף בעולם כדי להפוך את כדור הארץ לגן עדן. נכון? יש מספיק כסף. למה זה לא כך? ושהכסף מושקע במלחמות. נכון? כלומר, יש עיכוב מוסרי. הבה נקרא שעה בפנים. כן.
זה הכוונה של טבע? זה לא טבע?
מה, זה לא טבע? מה לא טבע?
טבע זה, לא יודע, זה חורף, זה קיץ, זה לא טבע, זה התנהגות בני אדם. מה לפתח ומה לא לפתח?
הכלכלה והסוציולוגיה הם חלק מהטבע. הטבע האנושי, גם האדם זה חלק מהטבע. יש אפילו מדע שחוקר את האדם, אנתרופולוגיה, אתנולוגיה, סוציולוגיה, כל המדעים האלה חוקרים את האדם. אז זה גם חלק מהטבע. הדבר שאני יכול לחקור אותו הוא סוג של מדע, טבע.
טבע זה משהו שאין לנו שליטה, ככה נברא במעשה בראשית וזהו.
אין לנו שליטה על הטבע במובן הזה שאנחנו לא יכולים לשנות את חוקי הטבע. אבל אנחנו כן יכולים להשתמש בחוקים, להטות את העולם לכיוון זה או אחר. למשל, אני לא יכול לגרום לאש לקרר. האש לא מקררת, האש מחממת. אני יכול להדליק אש או שלא להדליק אש. בסדר? זה בעיקר עניין סמנטי, כן? השאלה הזאת. למה אני קורא טבע? כבר בהרנו כי אף למען דאמר אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות, כלומר גם לפי השיטה הזאת, שיטת שמואל, שהיא גם זו שהרמב״ם פסק אותה להלכה, שאין דעתו לומר שלא יהיה דבר יותר, רק שלא נהיה אנחנו בנינו ובני בנינו משועבדים ולא יותר. מה, רק השינוי הפוליטי? לא, כי דבר זה אין לומר כלל. אבל לא יהיה העולם מוטבע בחומרים כאשר הוא אתה. מה זאת אומרת, לא יהיה העולם מוטבע בחומרים, שהחומר לא ישלוט. כלומר, אנחנו לא נהיה כבר באנושות חומרנית. ויסתלק היצר הרע מן האדם, ויתו הבריות לב אחד לעבוד את יוצר הכל. כלומר, גם זה שינוי. השינוי הזה יכול להיעשות בדרכים טבעיות לגמרי. על ידי חינוך, על ידי שינוי הנורמות, כן, דברים יכולים להשתנות. יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם איך הדבר הזה יעשה. זה מסביב לפסוק, ומעל השם אלוהיך את לבביך ואת לבב זרעיך לאהבה את השם אלוהיך. אז איך נגיע למצב של מילת הלב? לפי הרמב"ן צריכה להיות התערבות מעין ניסית, כלומר שהקדוש ברוך הוא צריך לשנות את טבע האדם, לבטל יצר הרע מלב האדם, מלא גם הבחירה החופשית. לפי הרמב״ם זה לא כך. הרמב״ם מסביר שמכיוון שהעולם הוא נורמלי, אז בבוא הזמן, בני אדם, יבינו שלא צריך לעסוק במלחמה, בקנאה, ושנאה, ותחרות, ותאוות, אלא יבינו שראוי לאדם להקדיש את ימיו לדעת את השם. בלבד. כן. לא הבנתי מה שאתה רוצה לומר.
יש נגיד אנשים שמחכים לנס, וזה נקי אותם, כי אותם לא יקרה כל הזמן באמת לחכות.
אז מה אתה רוצה?
שיש נקי.
אז זאת אומרת שכל אחד יהיה לו המשיח שלו.
לא כל אחד המשיח שלו, שיהיה משיח שימלא, כל אחד את חזרונו או את כמיעתו היום.
זה יפה. אמנם זה לא כתוב לא ברמב״ם ולא במהר"ל, אבל אפשר להגיד את זה. זאת אומרת ש... נגיד ככה, כל אחד אומר, המשיח יהיה מהמפלגה שלי, נכון?
לא,
מגיע המשיח, ואז כל אחד אומר, באמת הוא מהמפלגה שלי. זה משהו כזה. כן, משהו כזה, כן, בפרק חלק למדנו את זה. שהמשיח מרכז את כל הנטיות, אז ממילא כל אחד, ממילא כל אחד רואה את עצמו במשיח.
כדי לשאול בתאונדות, איך בדוד בא, עד שכל אחד יש לו
את העד שלו. טוב. ובכן, אתה צודק, בואו נמשיך. כי למאן דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, רק שעבוד מלכויות, יהיה העולם נוהג על פי טבעו ומנהגו בדברים הטבעיים, ולא יהיה נוהג שלו על פי הטבע, רק יהיה נוהג בדברים אשר הם אפשר בטבע, רק שיהיו הכל צדיקים. וכן לעניין הברכה, אין ספק שיהיה ברכת הארץ הקדושה בכל, שהיא מוכנת לברכה בכל, אם לא שאחד גורם. כלומר, יש מספיק נתונים בעולם הטבעי כדי שהעולם יהיה טוב יותר. כלומר, זה ברור, אם כן אומר המהר"ל, שגם למי שאומר שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, הטבע ינוצל בצורה האופטימלית, באופן שהעולם יהיה נעים. בסדר? זה מאוד אפשרי. היום אנחנו רואים שההתפתחות הטכנולוגית יכולה ללכת בכיוון כזה. כלומר, לפני 100 שנה, הרוב המוחלט ממש של בני האדם, לא היה לו זמן פנוי. רק אחוז קטן מאוד של בני האדם, היה להם זמן. זמן פנוי. למה שאתה רוצה? מחוץ לעבודה. שאתה יכול לקרוא ספר, לעסוק בתחביבים שלך, אתה יכול לעסוק בהתבוננות, כל הדברים האלה. היו נחלתם של יחידי סגולה פעם. בימינו, בזכות ההתפתחות הטכנולוגית, וגם השינויים החברתיים שהיו הולכים לקרות זה, רוב בני האדם בעולם המערבי יש להם זמן פנוי. נכון? יש תרבות הפנאי. יפה. הכללה הולכת ונעלמת. יש כבר הרבה מאוד אנשים שעובדים 4 ימים בשבוע, 3 ימים בשבוע, כלומר, הזמן הפנוי הולך וגובר. בעקבות כך יש גם מחלות חדשות, מחלת הזמן הפנוי. ומכיוון שהאדם יש לו זמן פנוי, הוא עלול גם לעשות הרבה שטויות. מה עושים כשיש זמן פנוי? זה הפך להיות אחת המצוקות של האדם המודרני. אבל זה שזאת מצוקה, זה לא אומר שזה רע. זה אומר שעדיין צריך למצוא את הפתרון. לנו יש פתרון אגב, כן? אפשר לעסוק כל הזמן ודעת השם. כן? שכל העולם כולו יתעסק בלדעת את השם. זה אפשר. כלומר, שלא יהיו לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה. כדאי לעבור לירח. מי קונה? עדיין מוכרים שטחים בזול שם. טוב. איפה היינו? הוא בספרי. האמת היא, יש פה לכאורה סתירה פנימית. מצד אחד הוא כותב שזה בספרי, בסוגריים כתוב שזה בספרה. צריך להחליט. מה האמת? זה בספרי או בספרה? מה אתם אומרים? איך אתה יודע שזה בספרה דווקא? זה נכון מה שאתה אומר, ואיך אתה יודע שזה בספרה ולא בספרי? כן, יפה. אין ספרי על בחוקותיי. יש ספרה על בחוקותיי. טוב. כן, ספרה זה התורת כהנים. כן, זה אותו דבר. כן. ונתתי גשמכם בעיתם. בלילי שבתות. כן, הרי יש ברכה כזאת. יש הקדוש ברוך הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, אז ומשפטי תשמרו, אז יש כל מיני ברכות. אחת הברכות, ונתתי גשמכם בעיתם. מה זה בעיתם? שהגשם ירד בליל שבת. למה זה טוב שהגשם יורד בליל שבת? כולם בבית, נכון? אז כולם בבית, אז שהגשם ירד אז. ומה במשך השבוע? לא צריך. במשך השבוע אני רוצה שאוכל להסתובב בערב. בשבת אני רוצה להישאר בבית. אז זה שריע על פי הטבע, לא? כן, הרי אין לפי הטבע חוק שהגשם צריך לרדת דווקא ביום רביעי. יכול לרדת גם בשבת. אז אומר, אמרו בימי שמעון בן שטח, היו גשמים יורדין מלילי שבתות על לילי שבתות. עד שנעשו חיטים ככליות וסעורים כגרעיני זיתים ועדשים כדנרי זהב. צררו מהם חכמים והניחו דוגמה לדורות, להודיע כמה החטא גורם. כלומר, הייתה תקופה כנראה שהרבנים שמרו בסנהדרין כנראה את העדשים המיוחדות של התקופה של שמעון בן שטח. אז אפשר לעשות עדשים ענקיות. בגודל של דינרי זהב. כמה זה, מה הגודל של דינר זהב? לא, זה ענק מה שעשית כאן. זה בערך הגודל של דינר כסף. דינר זהב זה הרבה יותר קטן. אבל בכל זאת, בשביל עדשים, זה המון. בסדר? להודע כמה חטא גורם, וכן אומר, כי עוונותיכם היטו אלה, וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. עד כאן. אחד נקודה... מה זה? הקוטר סנטימטר נקודה 9, מה זה? אני יודע שזה ככה היה סימון של בזק, של פעם. זה היה 1.9, אתה צודק. והסימון היה גודל של 1.9. אבל איפה היינו? יש גם תופעות כאלה בימינו. אני זוכר שהייתה תקופה שבמקום המכונה נווה אילן, זה קרוב לירושלים. במשך חורף שלם היה מסע ומתן על האוטונומיה בין ממשלת ישראל לבין הערבים, ערבי ארץ ישראל. עשו מסע ומתן על האוטונומיה, כלומר להעניק להם אחיזה בארץ ישראל. המשלחות היו נפגשות בנווה אילן. דווקא דבר מאוד מאוד מעניין, כל מי שאז זוכר את התקופה הזאת, כלומר, זכר עד כמה שזה היה בולט, שכל פעם שהמסע ומתן התקדם לא ירד גשם, כשהמסע ומתן היה תקוע, ירד גשם. זה היה ממש מפתיע, זאת אומרת, ידעו, ברדיו אומרים, מסע ומתן תקוע, צ'ק, יש גשם. אז כנראה שיש איזשהו קשר בין הדברים. לא, עד רבה, כשהמסע ומתן תקוע, אז ברוך השם, יש גשם. זה לא משמיים בוכים, זה ההפך, זה טוב שיש גשם. יש גם דבר מאוד מעניין שקרה, באותה שנה, אני זוכר, הייתה שריפה גדולה מאוד של היערות באזור ירושלים. מפעל של יעור של 30 שנה, תוך יום אחד הלך לאיבוד. ממש שטחים אדירים, והמרכז של השריפה היה בנווה אילן. שם, אתה זוכר את זה? זה ממש, הכל עלה באש. מה? לא זוכר בדיוק איזה שנה זה היה. עכשיו מה שמעניין, זה כתוב מפורש הדבר הזה. ויוספוס פלביוס. מכירים את ה... יוספוס פלביוס כתב ספר בשם מלחמת היהודים ברומאים. שם הוא אומר איך התחיל המרד הגדול. איך התחיל המרד ברומאים. שבסופו של דבר נחרב המקדש. כן? על איך זה התחיל? הוא אומר, זה התחיל על ידי שהיה בבית חורון, הייתה פלוגה של רומאים שהותקפה על ידי שודדים, ואז הרומאים ערכו חיפוש בבתים כדי למצוא את השודדים. ותוך כדי החיפוש, אחד החיילים מצא ספר תורה ושרף אותו. הדבר הזה עשה רעש גדול, ככה התחיל המרד. עכשיו מה שמעניין, יוספוס מתאר את התגובה של היהודים, הוא אומר, הדבר היה קשה ליהודים, כלומר כשהם שמעו שנשרף ספר תורה, הדבר היה קשה ליהודים כאילו שורפים חלק מארצם. ברור? אז מה יותר חמור? שריפת ספר תורה או מסירת חלק מארץ ישראל? לפי זה כן, כי אתה אומר, זה חמור כמו, אז אתה רוצה להגיד משהו גדול. כאילו שורפים חלק מהארצה.
או?
למה קוראים לו יוספוס פלביוס? זה יווני כזה. כן. מספר הערות על עניין, השאלותיך. א', מה זה קשור לנושא של השיעור? זה לא קשור לנושא של השיעור. כן? כי אפשר על כל דבר לשאול איזה אלף שאלות. כגון להגיד, איפה אפשר להשיג את הספר, איזה מהדורה, איזה הוצאה? 47 שקלים, אני דווקא מצאתי בחנות ההיא ב-37 שקלים. אפשר. אז א', זה לא קשור לנושא של השיעור. 2. יוספוס פלביוס זה לא יווני, אלא זה רומי, לטיני. כן? ג', שמו העברי היה יוסף בן מתתיהו, מאחר והוא כביכול אומץ על ידי טיטוס, אחרי שהוא כבש את ארץ ישראל, והביא אותו לרומא, ושם אותו בארמונו, ונתן לו חדרים בשבילו, כדי שהוא יוכל שמה לכתוב את ספרי ההיסטוריה שלו, אז לשם הכרת טובה כלפי מי שנתן לו חסות, דיינו הקיסר הרומי, הוא קיבל גם שם יווני, לטיני. אז מי יוסף? הוא עשה יוספוס. פלביוס, כי זה היה שם המשפחה של טיטוס. כן, היו הקיסרים הפלביים. כן, אספסיאנוס, טיטוס, דומיטיאנוס. כולם היו פלביים. אז לשם זה, לכבוד הקיסר, יוסף קרא לעצמו יוספוס פלביוס. בסדר? אז בכל זאת התייחסתי לשאלה. טוב, מה תודה? לא בסדר, ואנשים יגידו מה אתה יוצא מהנושא של השיעור. טוב, אני רק רציתי להזכיר שבפלביוס אנחנו רואים את ההתייחסות אל מסירת הארץ כאל שריפה. לכן באותה שנה שמסרו חלקים מארץ ישראל, אז באותה שנה גם הייתה שריפה גדולה, אין פלא, זה הולך ביחד. כן, הרי הברכה מוכנת לה הארץ, אם לא היה החטא. ואם כן, בזמן המשיח תהיה הברכה בארץ, כאשר הארץ מוכנת בעצמה. כלומר, יש הכנה בארץ. וכתיב ונתנה הארץ יבולה. כן, לא כתוב שהארץ ייתן יותר מיבולה. ונתנה הארץ יבולה, אם הארץ נותנת את מה שהיא צריכה לתת, זה כבר גדול. ונתנה הארץ יבולה, לא כדרך שעושה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי אדם. מניין אתה אומר שתהיה השדה נזרעת ועושה פירות בת יומה. כלומר, אתה זורע, באותו יום שאתה זורע, יש כבר פירות. איך זה יכול להיות? תלמוד לומר, זכר עשה לנפלאותיו ואומר, תצ'י ארץ דשא, עשה מזריע זרע, ביום שנזרע בו עשתה פירות. ואת השדה ייתן פריו, לא כדרך שעשתה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי האדם הראשון, מניין אתה אומר, כי יהיה אילן נוטע ועושה פירות בת יומה. תלמוד לומר, זכר עשה לנפלאותיו, ואומר, עץ פרי עושה פרי למינו. בו ביום היה עושה פירות. מניין שאף העץ העתיד להיות מאכל, שאף העץ עתיד להיות מאכל, כלומר לא רק הפרי, אלא גם הענפים, תלמוד לומר, עץ פרי. אם לומר שעושה פירות, פרי כבר נאמר, עושה פרי. שעושה פירות פרי, כבר נאמר עושה פרי. אם כן, למה נאמר עץ פרי? למה פרי מאכל, אף העץ מאכל. מניין? שאף אילני סרק עתידים להוציא פירות, תלמוד לומר, ועץ השדה ייתן פריו, עד כאן. כלומר, יש כל מיני תופעות חקלאיות, לא מצויות בימינו, שתהיינה מצויות לעתיד לבוא. האמת היא שהיום, אנחנו כבר קרובים לדבר הזה. הנדסה הגנטית של הצמחים מאפשרת דברים שלא ציפינו להם מקודם. היום אפשר לקצר מאוד את זמן הגדילה, יש הורמונים, יש כל מה שרוצים. יש אפשרות אפילו לייצר עצים בלי זריעה, על ידי שיבוט, נכון? כלומר, הרבה הרבה דברים מתקדמים. זאת אומרת, הנתונים להתפתחותו של עולם טוב יותר, כבר קיימים בתוך הטבע, רק צריך לפתח. בסדר? הרי כי לעתיד, כאשר יסתלק החטא מבני האדם, האדמה אשר הררה השם בשביל חטא האדם, תחזור לקדמותה ולברכתה, כאשר היה קודם שחטא האדם. ולמן זה המעשה, המערל תולה את זה בשינוי מוסרי. אנחנו רואים היום שהשינויים האלה נעשים על ידי ידע טכנולוגי. ויש סכנה. כי מי שאצלו הידע הטכנולוגי הוא לאו דווקא מוסר. אבל בגלל זה יש גם מחלות גדולות מאוד של העולם. למשל, ההתפתחות הטכנולוגית במאה ה-20 הביאה לשתי מלחמות עולם ולשואה. ולכן היום העולם משתדל שיהיה פיקוח מוסרי על ההתפתחות הטכנולוגית. למשל, מה שקורה היום עם הסוגיה האיראנית, כן, שאיראן מפתחת יכולת גרעינית שמבהילה את כל העולם כולו מסיבות מוסריות. מה יהיה אם יינתן הכוח הזה בידי הרשעים? לכן רוצים להגביל את השימוש ואת הייצור. כן? זה אגב דבר שהיה פעם מקובל בתקופת הרנסנס, למשל. כשהמציאו את הארבלטה. זוכרים את הארבלטה? לא זוכר. זה קשת עם מנואלה, שיכולה לראות כמה חיצים ביחד. זה ארבלטה. כן, זה מנואלה. עכשיו, הדבר הזה, זה הסבא של הסבא של הנשק האוטומטי. כן? ככה התחילו. כשהמציאו את הדבר הזה באירופה, השתמשו במלחמות בדבר הזה, הייתה תקופה שהאפיפיור אסר את השימוש בדבר הזה. הוא אמר, להרוג בסדר, אבל כל כך הרבה בבת אחת, אל תגזים, תהרוג אחד אחד. זאת אומרת, הרעיון של פיקוח על נשק, או בכלל, הפיקוח על השימוש בסודות הטכנולוגיים, זה דבר שהיה מקובל פעם באירופה. כן? אז לקחו סמכות מוסרית מבחינתם שתאסור את הדבר הזה. זה גם מסביר מדוע אז לא היו מלמדים פיזיקה לכל אחד. למשל, היה יהודי אחד לפני 800 שנה, לא, לפני 750 שנה, סליחה, בשם רבנו יחיאל, מפריס, מבעלי התוספות. הוא לא רצה, כלומר, הוא היה גם איש מדע, חוץ מזה שהוא היה תלמיד חכם, הוא גם היה איש מדע, והוא מצא כל מיני דברים מעניינים ביותר, והוא סרב למסור את הידיעות האלה למלך צרפת. מלך צרפת, לואי ה-9, רצה לדעת, והוא לא רצה לתת לו. לואי ה-9 קראו לו גם לואי הקדוש. למה? למה קראו לו לואי הקדוש? הוא הרג הרבה יהודים. כן? מי שהורג הרבה יהודים, אצלם, הוא קדוש. אגב, אתם יודעים איך הוא מת? אומרים, הגויים אומרים שהוא מת כשהוא יצא למסע מלחמה בעיר טוניס, שבצפון אפריקה. יצא לטוניס, מת בדבר. כן? ככה הגרסה הרשמית. נראה לי יותר שהוא אכל את המאכלים של יהודי טוניס. הוא לא היה בנוי לזה. כן? הוא אכל בקהילה, מה זה נגמר. כן. עכשיו, מה זה לא ככה? טוב, על כל פנים, היה רבנו יחיאל מפריס, מסופר ככה בספר שלשלת הקבלה לרבי משהו דון יחיה, או אבן יחיה. לא זוכר בדיוק את השם המדויק. אחד מחכמי ישראל שכתב ספר היסטוריה, נקרא שלשלת הקבלה. למה זה נקרא שלשלת הקבלה? זה תיאור של תולדותיהם של הרבנים. ושם הוא מספר, אותו חכם, שרבנו יחיאל הייתה לו מנורה שהייתה דולקת בלי חומר בעירה. וכדי להדליק את המנורה הזאת, הוא היה מחבר שני מסמרים זה לזה. איך הוא מסופר? הוא היה מחבר שני מסמרים זה לזה, והמנורה שלו הייתה דולקת. ואז היו מספרים שהוא מחשף. ואז רצו לרדוף אותו, לשרוף אותו. כן, אדם, העיסוק בכישוף בימי הביניים היה נחשב לדבר חמור. ומסופר שמלך צרפת הלך אליו לביתו כדי לבדוק מה זה. אבל היה לו שם מערכת, ככה מסופר, רבל שלשלת הקבלה מספר שרבנו יחיאל היה לו איזה שהיא מערכת כדי שלא יפריעו לו בזמן לימודו. וכאשר הוא שמע שמישהו רוצה להפריע לו, הוא הפעיל את המערכת הזאת, ואז נפתח פתח מתחת לרגליו של המלך, והוא נפל לתוך איזה שהוא כוך, והוא נמשך על ידי איזה מין פלטות של ברזל, ככה נמשך אל הצדדים. זה קוראים זה מגנט, לא? ובסוף הוא שמע את הרעש שרבנו יחיאל, אז הוא הלך לבדוק, הוא ראה שזה המלך, אמר סליחה, אני לא ידעתי שזה אתה, אני מקווה שלא קרה לך שום דבר, המלך אמר לו, יש לך מזל שלא קרה לי שום דבר, וכו'. בסוף הוא הסביר לו, רבינו יחיאל, שזה לא כישוף, אני רק חכם בחוכמת הטבע, ולכן אני יודע לעשות דברים כאלה. אבל לא רצה לגלות לו. מה זה כל הדברים האלה? זה החשמל, נכון? כלומר, היה לנו חכם שגילה את החשמל לפני אדיסון. אבל מה שחשוב בסיפור הזה, זה לראות שהייתה זהירות במסירת הידיעות האלה לזולתו. כן? כי לא רצו שיש שימוש לרע. היום אנחנו רואים מה קורה עם השימוש הנרחב. זה שני, אני לא בטוח שיש ברירה בכלל. זאת אומרת, האם ניתן בכלל למדר היום את המידע המדעי? היום זה בלתי אפשרי. עם האינטרנט והכל, בלתי אפשרי. טוב. מה? לא רק מסחרי, היום ידיעות עוברות. כלומר, לא ייתכן שמישהו יגלה משהו וזה לא יוודע. יש סודות מדעיים, אבל בגדול זה עובר. יש למשל, אחד הדברים שלא יודעים היום זה איך מייצרים את הקוקה-קולה. זה סוד. היא גם הרה וגם יולדת. אז באותו יום שהיא נכנסה להיריון, באותו יום היא יולדת. קצת ענק, לא? לגלג עליו אותו תלמיד. אמר, הן חדש תחת השמש. אמר לו, בוא ואראה דוגמתו בעולם הזה. נפק, אחווילה, תרנגולת. הנה, אתה רואה, התרנגולת יולדת בכל יום. נכון? הרע יולדת. זה נכון, אבל כל יום היא יכולה ללדת. כלומר, יש אשכול של ביצים בתוך התרנגולת. היא הרה מהביצים שעוד לא יצאו, והיא יולדת את הביצה המוכנה. כן, זה הכוונה, כך הוא מבין. אז מה זה אומר? שיכול להיות שיבוא יום שההיריון יהיה באינקובטור. כן? איש ואישה עושים הפריה, אחר כך לוקחים את הביצית המופרית למכון ההיריון, במשך כמה חודשים באים מדי פעם להסתכל על ההתפתחות של העובר שלהם. הם יכולים לצאת ככה לבילוי בערב, בלי שיהיה לה בטן ענקית שמפריע לה. אפשרי, לא? כן? זה נחמד, יוכל לעשות את זה בבית גם. כן? אינקובטור ביתי כזה, מוכרים, יש בזול 200 שקל. כלומר, זה לא מופקע, אמנם עוד לא פיתחו עד כדי כך, אבל זה לא בלתי אפשרי. זה לא אותה חוויה. כן, יהיו כאלה עם נוסטלגיה שיעשו בדווקא. כן? כן. הריון טבעי, כן. כמו שהיום יש כאלה שיולדות דווקא בבית. כן. אז זה אפשרי. כלומר, מה שנקרא סילוק כללת הארץ. עכשיו דבר מאוד מעניין. כתוב בתורה, וקוץ ודרדר תצמיח לך. כן, אדם הראשון יתקלל שכשהוא יעבוד את האדמה, יהיו קוצים. אחר כך נוח, כשהוא נולד, אז אביו אמר, זה ינחמנו ממעשינו מצוון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. איך? כי ביום שנולד נוח, המציאו את המחרשה. אז המחרשה, זה מבטל את הכללה. כי על ידי החרישה, הקוצים לא גדלים. הם הופכים את האדמה, ואז הקוצים נחנקים, ואז אפשר לגדל בלי קוצים. אז זה, אנחנו רואים כבר שהגמרא מדבר, רואה את המחרשה כהתחלת השחרור. היום עם השיטות הקיימות לגידולי השדה, אז זה כבר לא אותו מאמץ, אותה זיעת אפיים שהייתה פעם. אז זה משהו אחר. אז מה שנקרא שהכללה הולכת ומסתלקת. אז גם הכללה של ההיריון, 9 חודשים, זה סבל מסוים, גם זה עתיד להיפסק. יכול להיות, אתה צודק. כלומר, יש בזה בעיה. אבל יבוא יום שגם לא...
עבודה בכלל, לא?
עבודה בכלל, כן. היום יותר קל. הרי האדם הולך ומפתח, עוד מעט כנראה האדם יוולד עם כיסא מחשב. כן? עם כיסא מחשב ועם אצבעות ימין, שתי אלה במיוחד, הרבה יותר מפותחות. כן? לא. תהיה אבולוציה, כן, תהיה אבולוציה כזאת שבסוף, ייתכן שבסוף כל מה שישאר זה שתי האצבעות האלה. כן. הכל יתנוון. איך תדע? לא יצטרכו, יהיה איתך תוכנה לניגון. טוב. אז זה מה שהוא אומר כאן, שיש אפשרות, יש נתונים כבר בעולם הזה, רק צריך לפתח אותם יותר, ואז אפשר לבטל את הכללה. כן. ומה? כן.
חלק מהקשר הגדול הזה לעמוק של המפשי שיש לה לעין עם הילדים שלה זה בעקבות ההיריון של התשע חודשים. אז למעשה יש גם מין ברכה בהיריון של תשע חודשים.
ודאי, אין שום ספק.
אז ברגע שההיריון של תשע חודשים יהיה, אותה ברכה כאלה.
זאת אומרת, הברכה שיש בקשר של הילד עם אמו דרך ההיריון וכו', הברכה הזאת יצטרכו למצוא לה אפיקים אחרים. אז מה שיעשו, ייקחו תרופה לקשר.
לא, אבל אנחנו מדברים על מצב שהאדם יהיה מוסרי, שאדם יבין.
ולא, האדם יהיה לו הרבה זמן. מה יעשה האדם מכל זמנו? אז יש כאלה שיהיו רשעים גדולים, כי מי שיש לו זמן יכול להשתמש בפנאי שלו כדי להפוך לרשע גדול. ויהיו צדיקים גדולים שיעסקו בדעת אלוהים. דעת אלוהים בסוף תנצח לפי מה שכתוב כאן. בסדר? זה מה שזה אומר. יש היום גם לגבי הלידה עצמה שהיא כואבת, היום היא קצת פחות כואבת, יש זריקת אפידורל שנקרא, זה עוד לא לגמרי משוכלל, זה יש הרבה צרות בזה, אבל זה בדרך. כן, אז שמעתי שבבני ברק יש איזה רב אחד שפסק, אני לא קשה לי להאמין שזה באמת נכון, אבל שמעתי מישהו אמר לי שרב אחד פסק שאסור להשתמש בזריקת אפידורל כי כתוב בתורה בעצב תלדיבנים. אז אני אמרתי שאני מוכן לקבל את הפסק הזה בתנאי אחד, שהרב מקיים בעצמו, בזה התפיכה תאכל לחם. אם הוא מקיים את זה, זה בסדר. טוב, אז איפה היינו? ותו יתיב רבן גמליאל, עוד ישב רבן גמליאל ודריש. עתידין אילנות שמוציאים פירות בכל יום, שנאמר ונשא ענף ועשה פרי. מה ענף בכל יום? אף פרי בכל יום. דגלג עליו אותו תלמיד ואמר, והכתיב אין חדש תחת השמש. אמר לו, בוא והראיך דוגמתו בעולם הזה, נפק אחבלה או אחזלה צלף. כן? מה זה צלף? יש שיח כזה, כן? שמופיע על החולצות של החברה להגנת הטבע. נכון?
יש לו פרי ירוק
קטן כזה. והוא ביום אחד יוצא, צ'יפ, ככה. עכשיו כל יום זה מוציא. עושים מזה, שמים את זה בחומץ, כן? מוכרים את זה בצנצנות קטנות. אז אם כן, אנחנו רואים שכל יום הצלף מוציא. אז אם ככה, גם העץ יכול לעדד בכל יום. כלומר, אפשר לעשות הרכבות. למשל, מצאו, עשו פיתוח כזה במקום אחד בנגב, עגבניות שלא מתקלקלות. זה טוב לייצוא. זאת אומרת, הרי ראו, עגבנייה זה טעים, אבל זה מתקלקל מהר. אתה מניח את זה יומיים על השולחן. מתקלקל, מה? על המדף מתקלקל. יש פרי אחר, חוכובה, שהוא לא כל כך טעים, אבל הוא מחזיק מעמד חודשים, אתה יכול לשים אותו על המדף, הוא לא מתקלקל. אז מה עשו? עשו הרכבה. ואז יש עגבניות טעימות שלא מתקלקלות. ככה שולחים לייצוא, קונטיינרים שלמים. אבל אפשר גם לעשות הפוך. אפשר לעשות עגבניה לא טעימה שמתקלקלת מהיחד. גם זה יכול להיות. השנייה, יש פה משהו. מה אומרת העובדה, יש פה שאלה במחשב, מה אומרת העובדה שחלק חורשים על ידי טרקטורי ענק ממוזגים, וחלק חורשים על ידי שברים כמו פעם? האם היציאה מקללת האדם הראשון שייכת רק לחלק מהאנושות? תשובה, יש תמיד חלוצים של רעיון. אז זה מתחיל, יש כמה אנשים שחורשים בטרקטור ממוזג, ובעזרת השם כולם יחרשו בצורה הזאת. בינתיים יש כמה אנשים עם שברים. כן, מה אתה אומר?
עגבניות,
כן. יש כמה דברים, אבל יש גם מה שאני אמרתי, הפיתוח הזה, כן. ותו יתיב רבן גמליאל ודריש. עוד דבר שלישי שקרה, שהוא הדורש, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, שנאמר יהי פיסת בר בארץ. כן, כלומר יבוא יום, אדם יוצא אל השדה, קוטף לחמניות מן העץ. כן? את יודע להוציא גלוסקאות, זה לחמניות. וכלי מילת, זה בגדי משק. כן? אתה רוצה להתלבש, אתה לוקח מן העץ. לגלג עליו אותו תלמיד, ואמר, אין חדש תחת השמש. אמר לו, בו וערך דוגמתו בעולם הזה, נפק אחזלה, כמהין ופטריות. כלי מילת, נברה קורה. עד כאן. הוא יראה לו כמהין ופטריות. נכון? כל יום, כלומר, מיד אחרי הגשם, מקום שבו לא היה כלום, יש לך, תוך שעה, מאכל שלם. כן? או כמהין או פטריות. וכן, לגבי כלי מילת, יראה לו נברה קורה. מה זה נברה קורה? יראה לו את ה... איך קוראים לה? העכביש. כן? שהעכביש... עושה לעצמו בגד ביום אחד. אז אם כן, אם נדע לנצל את הנתונים האלה, נוכל להרחיב את זה על כל העולם הצומח והחי. בסדר? לא, כמו שאתה יכול לראות מאכל מעובד, שלם, הראוי לאכילה באופן מיידי. לא, הפרי זה לא, הפרי הוא מבשיל. מה שאין כן, הפטריה... זה בבת אחת. כן? לפני כן הסתובבת, שמה לא היה כלום, ירד גשם, אתה בא, כמו פטריות אחרי הגשם. אותו דבר לגבי כמהין. נכון? הנה. פה יכולת לשאול שאלה. במקום לשאול שאלה שיושך לעניין, פה לא שאלת. מה זה כמהין? כן? לא שאלת. למה לא שאלת? כן, זה כמו פטריה, רק שזה גדל בתוך האדמה. זה דבר שהוא יקר מאוד. מגדלים את זה באיטליה. כן, זה דבר... בנגב מגדלים את זה? כן, רק אומרים שזה עולה עוד תועפות, הדברים האלה.
בנגב זה
אז איך מוצאים את זה מן האדמה בחוץ לארץ? לוקחים חזירים. לוקחים חזירים, כי הם מריחים את זה, והם מאוד אוהבים את זה. אז קושרים להם את הפה, ואז רואים איפה שהחזיר רץ, עוצרים אותו, מוציאים את זה. נורא אכזרי. נכון? נורא, נכון? כן, משהו. כן. הנה. כן, זה כמו שפעם החזיר התלונן, שמדוע קוראים לו, כל דבר מלוכלך קוראים לו חזיר. אמרו לו, זה ממש חזירות. טוב, הלאה. הנה, רבן גמליאל. מה? אני לא יודע מי זה התלמיד. תראה, לפעמים כשאומרים אותו תלמיד, מתכוונים למישהו שלא רוצים להזכיר את שמו. לא, אז רבן גמליאל, אחד התלמידים שלו היה פאולוס. אז אולי זה זה. מי יודע. לא, קראו לו שאול. שאול מתרסוס. עכשיו, לא, אז אנחנו לא יודעים את זה מבפנים, אבל מבחוץ. כלומר, פאולוס טוען שהוא למד אצל רבן גמליאל. האם זה נכון או לא, זה שאלה אחרת. אבל ככה הוא טוען. שהוא למד אצל רבן גמליאל. כן, יש תלמידים גרועים. טוב, הנה, רבן גמליאל בר לנו, כי כל שלושה חלקים המוציאים תולדות על ידי ברכת השם יתברך, כי האדם מוציא תולדות, והארץ מוציאה פירות, כולם לעתיד, בהסתלק החטא, יסולק מהם גם כן החיסרון, והתברכו להוציא בכל יום ויום. והעץ יוציא פירות כל יום, והארץ תוציא דברים אשר הם שלמי הבריאה. ויש לך להתבונן מאוד, כי אצל האדם ואצל פירות העץ אמר שיהיו מוציאים תולדות כל יום, ואצל הארץ אמר שתוציא דברים שלמים. כן, אז זה לא אותו דבר, זה לא אותו סוג של ברכה. כי זכר אצל כל אחד ואחד מה שראוי לו, כי האדם והעץ, השדה, יותר שלם, והדבר השלם מעכב ומשה תולדתו ביותר. והארץ היא ממהרת להוציא תולדות ומוציאה פרחים וצמחים כל שעה. רק שאינם שלמים, כי הארץ בעצמה היא אדמה ואפה, אבל זה אמר, כי הארץ תוציא דברים שלמים ולא תוציא הארץ דבר חסר. זאת אומרת, יש תופעה מוזרה. כשרואים עגל שנולד, כן? שעתיים אחרי שהוא נולד, הוא כבר רץ בתוך השדה, נכון? ילד שנולד, עד שהוא רץ, לוקח לו כמה שנים. נכון? לוקח לו בערך שנה וחצי, עד שהוא מתחיל ללכת. זאת אומרת שככל שהדבר הוא יותר שלם, יש לו יותר עיכוב מצד הטבע. נכון? לכן הוא אומר, האדם והעץ השדה יולידו כל יום, יוציאו פירות כל יום, אבל לא כתוב שהם יהיו שלמים. מה שאין כן הארץ, שהיא נמוכה יותר, היא תוציא כבר גלוסקאות וכלי מילת. זה דיוק של המערב. וגם זה אינו קשה, למד אמר אין בין העולם הזה לימות המשך, רק שעבוד מלכויות כאשר יימצא כך, שהרי היה נמצא דבר זה גם כן בבריאת העולם, שחווה ילדה ליומה, וכן עץ פרי ליומה, ולעתיד לפי מדרגת העולם ומעלתו, שהיא מתברך מן השם יתברך. אין זה שלא בטבע כאשר יחזור העולם כמו שהיה בראשונה. ומפני שלעג התלמיד, שאין כל חדש תחת השמש, במה שהעולם הזה הוא עולם אחד עם עולם המשיח, ומאחר שהוא עולם אחד, אין ראוי שנמצא בו חידוש, כמו שאם כן היה זה העולם מחולק, אז זה היה עולם אחר. ואף כי לפי עניין הנס יימצא כך לפעמים. מכל מקום אינו דומה אל הנס, במה שהנס הוא לצורך שעה, אבל דבר שאינו לצורך שעה אינו כך. לכך אמר התלמיד שאין חדש תחת השמש. כן, זה לא שהתלמיד אמר אין ניסים. אבל דבר שהוא שינוי מתמיד, זה לא יכול להיות שיהיה חידוש בעולם, שאם לא כן זה היה כבר עולם אחר. והרי לפי שמואל שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, העולם הזה ועולם המשיח זה אותו עולם. לכן הייתה קושיה לתלמיד. כן. ולכך הראה לו לאותו תלמיד תרנגולת, שמועידה ביצה בכל יום, וכן דברים שצומחים כל יום, ודברים שהארץ מוציאה, והם שלמים והם צריכים תיקון. ומעטה אין לומר אין חדש תחת השמש, כי דבר זה היה קשיה אם לא היה נמצא כלל בעולם, שאז יאמר אין חדש תחת השמש. אבל כיוון שמצאנו גם עתה, דבר זה בעולם, אף אם לא היה נמצא במין זה עצמו, רק במין אחר, אין זה נקרא עולם חדש. ועוד אפשר לומר ולפרש. כי מה שאמר כי האישה תלד בכל יום, פירוש עניין זה כמו שהתבאר לך פעמים הרבה מאוד בחיבור בר הגולה, כי הדברים אשר הם בעולם מורכבים מחומר וצורה, ומתחייב מן החומר מה שראוי לו, ומתחייב מן הצורה מה שראוי לו. ואין ספק כי מצד הצורה יותר מוכן לברכה מאשר הוא מצד החומר, ולפעמים הוא מוכן מצד הצורה אל דבר מה, הוא מונע אליו החומר עד שלא נמצא בו מה שראוי אליו מצד הצורה. מכל מקום, כאשר הוא מוכן מצד הצורה אל ברכה, ואף אם יש מעכב וביטול מצד החומר, מכל מקום אי אפשר שלא יהיה מועיל הכנתו מצד הצורה, מה שאפשר להועיל עד שיוציא לפועל מה שראוי. למה הוא מתכוון? בספר באר הגולה, אתם יודעים מה זה ספר באר הגולה? זה ספר שכתב מי? המהר"ל, איך אני יודע? הוא אומר את זה, ביארנו בספר באר הגולה. הספר הוא על מהות התורה שבעל פה. יש שם, זה ספר פולמוסי מאוד, כלומר, שם המהר"ל מתווכח עם דעות שהוא רואה אותן כמסוכנות, במיוחד עם שיטתו של רבי עזריה מן האדומים. רבי עזריה מן האדומים, שמו היה עזריה די רוסי, כן, באיטלקית. הוא היה חכם באיטליה, חכם גדול, כתב ספר מאור עיניים, שהמהר"ל בתחילה התלהב ממנו, ואחר כך הייתה לו ביקורת חריפה עליו, אפילו החרים את הספר. בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים מה היה לו נגד הספר הזה, אבל שם יש טענות למשל על דברי חז"ל. איך יכול להיות למשל מה שאמרו שמשה רבנו היה גבוה 10 אמות? כן, ככה הגמרא אומרת, שמשה רבנו היה גבוה 10 אמות. כמה זה 10 אמות? 4.80 מטר. 4.80 מטר זה ענק. הגמרא אומרת, ודאי שזה, כי הרי המשכן, היה, הקרשים היו בגובה 10 אמות. בשביל מה לעשות כל כך גבוה את התקרה? אז כדי שמשה יוכל להיכנס, מכאן שמשה היה בגובה 10 אמות. אז המהר"ל מסביר שם, זה לא שמשה היה בגובה 10 אמות, כי מבחינת החומר זה בלתי אפשרי. אלא שכך היה ראוי למשה מצד הצורה, אף על פי שיש עיכוב מצד החומר. לכן, התלמוד אומר לך את הדברים כפי שהם ראויים להיות, או כפי שהם במהות. במהות, משה הוא באמת גבוה 10 אמות. למעשה, הוא היה גבוה כמה שאפשר. בסדר? אותו דבר לגבי, למשל, הצבא של סנחריב. כן, כתוב בגמרא, יש שם חשבון כמה חיילים היו לו לסנחריב. אם עושים את החשבון, מגיעים ל2.6 מיליארד, ועוד כמה חיילים. כן? דיון שלם שם. ושם כתוב ו1, אז הגמרא שואלת ו1 מה? 1 100? 1 1000? בקיצור, זה מספר בלתי, לא סביר כלל וכלל, 2.6 מיליארד חיילים, זה לא דבר אפשרי. אז המהר"ל שם מסביר גם כן, שכל המספרים שהוזכרו שם, זה מה שראוי, לפי גודל העניין של סנחריב, גודל ההתנגדות שלו לישראל, זה מספר החיילים שראוי שיהיה לו. במציאות כמה היה לו, אומר המהר"ל, כמה שיותר. היה לו צבא גדול. כן, מה שהוא מצד הצורה זה מצד המעלה. לכן אומר אותו דבר לגבי מה שכתוב כאן, שעתידה אישה שתלד בכל יום, אומר אפשר גם להבין את זה מהבחינה הזאת. שזה הדברים כפי שהם ראויים להיות, רק שיש להם עיכוב מצד החומר. כן? מכל מקום, כן?
אפשר להגיד את זה גם על זה שאומרים על פרעה שהוא היה בגובה האמה?
אותו דבר, פרעה בגובה האמה. ראוי לו להיות בגובה האמה. כן? כלומר זה אישיות קטנה, הוא קטן צ'יק. אז הוא בגובה האמה. הגדלת החומר. לא, 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 אפשר למעט את העיכובים שהחומר מציב. היום יש איזה ניסיון לשלוט על החומר באופן כזה שהוא יפסיק לעכב את הצורה. ייתכן, כן, ייתכן. ומכל מקום נאמר על הנמצא כאשר הוא ראוי מצד הצורה, כי זה עצם שלו, ולא ייבחן הדבר רק מצד עצמו. שהוא צורתו אשר ימצא את עצמו, ואין להשגיח על הביטול אשר ימצא אליו, מונע מצד החומר. כי דבר זה דומה אל גיבור גדול, אשר לו הכוח על פועל גדול מאוד, והוא נסגר בבית. כן? הוא אדם שיכול להרים משקולות, יכול להרים 300 קילו. אבל מה אפשר לעשות? הוא נעול בבית. אז מה, הוא מפסיק להיות גיבור? לא, הוא נשאר גיבור. רק שלא רואים את זה. וכי בשביל זה שהוא נסגר בבית, לא יאמר שהוא גיבור גדול, אף כי... אי אפשר להוציא גבורתו אל הפועל. וכן הדבר הזה בעצמו, כאשר דבר אחד ראוי מצד הצורה העצמית, שהוא עצמו לא, הוא עצמי לא, אף כי מצד שהצורה מודבד בחומר, יש מונע אל דבר זה, מכל מקום יאמר על זה, כאשר ראוי אל הצורה, כאשר הוא מופרד מן החומר. ודבר זה בערנו בחיבור, גבורות השם, במקומות הרבה מאוד. מי כתב את ספר גבורות השם? איך אתה יודע? הוא אומר בערנו בספר גבורות השם. כן. ולכך הדברים אשר אמרו בכאן, כולם נאמרו מצד הצורה המופשטת, וזה אומרו לעתיד אישה שתלד בכל יום, כי יהיה העולם לפני השם יתברך. ומפני זה, מצד הצורה, כך הוא ראוי שתלד אישה בכל יום, ועץ עושה פירי כל יום, ותוציא גלוסקאות וכרי מילת, ואם יש מונע מצד החומר אשר הוא המונע, מכל מקום יאמר עליו כך מצד המצד עצמו, היינו מצד צורתן, ואין להשגיח אשר הוא מצד החומר. ומעתה אין צריך לומר שהדבר זה נמצא לפעמים, אבל כך הוא לפי מעלת הצורה בעולם הזה, שאף אם יש מונע מצד החומר, הוא פחות מועיל, כי אינו מונע מכל וכל. כלומר, והרי היה שזה קיים, כי זה קצת בא לידי ביטוי, למשל, בתרנגולת שיולדת בכל יום. אבל יוצא לפועל מה שראוי, ויש לך להבין דברים אלו, והם ברורים, ודי בזה. שלום. שלום, מה שומע?